הגענו לדף עין עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, למדו במשנה, קידש ידיו ורגליו, הוא נכנס, הכהן הגדול, כדי להוציא את הכף, את המחתם, מקודש הקודשים. תנו רבנן, עומדים את זה בברייתא, והובא אהרון אל אוהל מועד. למה הוא בא? למה הוא מגיע לאוהל מועד? הרי לכאורה למפורש הפסוק, מה הוא יעשה שם? אלא להוציא את הכף, את המחתה. שכל הפרשה כולה נאמרה על הסדר. כל הפסוקים שהתורה מפרט לגבי עבודת יום הכיפורים, נאמרו על סדר העבודה, חוץ מפסוק זה. הפסוק הזה הוא נאמר כאילו הוא נעשה הוצאת הכף והמחתה לפני הקרבת העיל שלו ואל העם. אבל זה בפועל לא נכון. עושים את זה רק אחר כך. מה הייתה? למה אפשר להגיד שהוציאו את הכף והמחתה לפני כן? אלא שני פירושים. פירוש של שלום הרב חיסדא, גמירי, יש לנו מסורת, קבלה. חמש טבילות ועשרה קידושים טובל כהן גדול ומקדש בו ביום. אנחנו יודעים שהוא טובל חמש פעמים במקווה, עושה עשרה קידושים שידיים ורגליים ביום. והיא אמרת כסדרתי, ואם תאמר שבאמת כל הפסוקים כולם, כולל הפסוק הזה, הוא בעצם כסדר, ומילה הוצאת הכף והמחתה נעשית בעצם לפני הקרבת שני העילים, לא משכחת ואלה שלוש טבילות ושישה קידושים, בפועל אנחנו לא נמצא פה חמש טבילות ועשרה קידושים, אלא רק שלוש טבילות ושישה קידושים. הרימות, אם מוצאים את הכף והמחתה כהמשך של עבודות היום שהוא נמצא בבגדי לבן, הכהן הגדול לא יצטרך להתלבש שוב בבגדי זהב ועוד פעם בבגדי לבן כדי להוציא את הכף והמחתה. הוא כבר נמצא בבגדי לבן, בעצם החסרנו פה פעמיים של טבילות וארבע פעמים שכאילו של ידיים ורגליים. לכן מכיוון שיש לה מסורת צריך לבוא ונאמר אכן הוצאת הכף והמחתה זה אחרי אילו ואל העם. אומרת גם מי אמר שהעיל אילו ואל העם הם אלה שמפסיקים? בסדר, הבנו, צריך חמש טבילות ועשרה קידושים אולי, אבל משהו אחר שמצריך בגדי זהב הוא זה שמפסיק. מה תקיף לרבי זרע ודין מה מפסיק לבי סרע נעשה בחוץ? אולי מה שמפסיק את הכהן הגדול באמצע העבודות שנעשות בבגדי לבן, זה הקרבת הסירה נעשה בחוץ, ואז בעצם אתה יכול להעמיד את כל הפסוקים שו כסדרן, הוצאת הכף והמחתה אכן באמת נעשית לפני הקרבת אילו ואל העם, ומה שמפסיק בבגדי זהב, זה בכלל סעיר נעשה בחוץ. ולמה זה לא משבש את הפסוקים? כי הסעיר הנעשה בחוץ הוא לא מוזכר בכלל בפרשת עבודת היום, אלא בפרשת המוספים במדבר, ולכן אין פה שיבוש סדר הפסוקים. אבל אביי אמר אי אפשר לומר כך, יש לנו לימוד אחר, אמר אביי, אמר קרא, ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם, כלומר עושה את העיל שלו ואל העם. משמע ממה? מיציאה ראשונה אלו ואל העם. בפעם הראשונה שהכהן הגדול יוצא מההיכל, הוא עושה דווקא את שני העילים. מכיוון שאנחנו יודעים שיש עבודה שמפסיקה בין, כשהוא נמצא בבגדי לבן, כדי להגיע בסוף לחמש טבילות ועשרה קידושים, ואנחנו יודעים שהעבודה הראשונה לכך זה בעצם אלו ואל העם, אז צריך בהחלט לומר שזה לא סעיר נעשה בחוץ אלא אילו ואל העם, והוא מוציא את הכף ומחתה אחר כך. זה ההסבר של רב חיסדא. רב אמר הסבר אחר. רב אמר, אמר קרא הוא פשט את בגדי הבד, שאין תמוד אמר שלבש, כלום אדם פושט אלא מה שלובש, אלא מה תמוד אמר שלבש, לבש כבר. כלומר יש פה סיבה אחרת לומר שאכן הפסוקים הם לא כסדר העבודה. למה כתוב, ובא אהרון אוהל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש. ברור שאדם פושט את מה שהוא לבש. צריך להגיד את זה, אין תמוד אמר שלבש. כלום אדם פושט את מה שלובש. אלא מה זה בא לומר אשר לבש? שלבש כבר. כבר היה פעם אחת שהוא לבש. כלומר, הפסוק הזה מדבר בעצם על פשיטת בגדי הלבן אחרי הוצאת הכף והמחתה. והתורה מלמדת אותנו שפשיטה זו שהוא עושה עכשיו, זה פשיטה השנייה של בגדי הלבן. האם ככה בעצם היה כבר פשיטה ראשונה? אם ככה, אנחנו יודעים שבעצם היה הפסקה פה, כשהוא היה לבוש בבגדי הלבן, לפשוט ולטבול וכו'. אומרת, אגב, בסדר גמור, מי אמר שאילו ואל העם הוא זה שמפסיק, מה ששאלנו גם לפני כן, מה תקיפה הרב ברב שילה, ואם אתה מפסיק לי בסירה נעשה בחוץ, אז כבר עמדנו את הלימוד, הכתיב יצא ועשה תולתו ותולת העם, משהו שביציאה הראשונה, מעבודות הפנים לעבודות החוץ, בעצם הוא מקריב את שני העילים, ולא זה לא סעיר נעשה בחוץ. אומרת, אגב, האם בכלל הנחת היסוד נכונה, וכל הפרשה כולה נאמרה לסדר? יש פסוקים אחרים שלא נאמרים לסדר. כתוב, ואת חלב החווה קרא הכתיבי, ואת חלב החטאת, הם רואי החוטאת הפנימיים, הפנימיות, כלומר שבעצם מקריבים אותם, יקטיר המזבחה. והדה ואת פר החטאת וצירה החטאת וכו'. כלומר, לפי סדר כתיבת הפסוקים, קודם כל מקטירים את אמורי החטאת, אחרי זה סופים שער חלקי, את שער החלקים. במה שלמדנו במשניות זה הפוך. ואילו אנה נתנן הרואה את כהן הגדול כשהוא קורא, אינו רואה פר וסירה נשרפים. משמע שמתי פר וסירה נשרפים? בזמן קריאת התורה. אז אם זה נעשה באותו זמן, הרי אמורי החטאת עוד לא מקטירים אותם, ואילו אמורי החטאת בתר הכי מקטיר לו, מקטירים אותם רק אחר כך. טוב, באמת גם בסדר גמור. אימה חוץ מפסוק זה ואילך. מה שאמרנו כל הפרשה נאמרה לסדר, חוץ מפסוק זה, הכוונה חוץ מפסוק זה ואילך. וכל הפסוקים מכאן והבא, והלאה, בפרשה הזאת בעצם לא נאמרים דווקא לסדר.
אומרת הגמרא, ומאי חז דמשבש לקראי, שבש מתניתה. אתה אומר, הפסוקים לא נאמרים על הסדר. למה? כי יש לך משנה. למה אתה משבש את סדר הפסוקים, במקום לשבש את המתניתה, את הברית, את העידוד במשנה? אפשר לומר, לא, המשנה לא צודקת. באמת, סופים קודם כל את אמורי החטאת, ואחרי זה רק את פר השעיר עצמם. למה צריך לבוא ולומר שהפסוקים משובשים? אז אומר רבי, לא, יש לנו סיבה לכך. אמר רבי, דמר קרא, כתוב והמשלח והשורף. מכיוון ששניהם באותו מטבע לשון, כתוב המשלח יחבס בגדיו וכו', והשורף יחבס בגדיו. יש פה איזה קש, אפשר ללמוד מזה על זה. עכשיו, שני הפסוקים האלה כתובים אחרי הכתרת אמורי הפר והשעיר, כי כתוב לפני כן בפסוק כ"ה, ותחלב החטאת יקטיר מזבחה. הקש, מה משלח דמעיקרא? אף שורף דמעיקרא, כמו המשלח, הכוונה שמוזכר בפסוק כ"ו, פירושו מי ששילח את השעיר לעזאזל עוד לפני כן, כמובן זה קורה לפני אמורי הפר והשעיר. גם השורף שמוזכר בפסוק כ"ח, הכוונה בעצם מי ששרף את הפר והשעיר מקודם. מי למדנו שבעצם שורפים את הפר והשעיר לפני הכתרת האמורים. אומרת הגמרא, למה צריך להגיד את זה? הרי אדרבה, תגיד הפוך, תלמד הפוך, מה שורף דעת, אתה משלח דעת, אתה בא ואומר, משלח, נלמד מהשורף למשלח, כמו שהמשלח זה מה שקרה כבר, אז גם השורף זה מה שקרה כבר, אפשר הפוך. כמו מה ששורף זה אשתה, כמו ששורף פירושו מי ששורף כעת, אז גם משלח זה קורה, מישהו מדובר על משהו שנעשה כעת. אומרת, מה אי אפשר ללמוד כך? כתוב, והמשלח דמעיקרא משל, הלשון המשלח, משמע מלשון, זה מי ששילח כבר מתחילה. מכיוון שבעצם זה הלשון שבתורה, לומדים, והשורף גם כאן, והמשלח. עכשיו, מכיוון שכך בעצם, אנחנו אומרים, הפסוקים לא כסדר הווייתם, או התורה, אז הפסוקים כביכול משובשים, לא משובשים. התורה בעצמה אומרת, מדובר על דברים שכבר קרו לפני כן. כתוב והשורף והמשלח, דברים שבעצם כבר קרו לפני כן. מכיוון שכבר קרו לפני כן, בעצם יש רמז בזה בתורה, אפילו לא רק רמז, אלא ממש דיבור בהדיה על כך, שמדובר על לא הסדר הרגיל, כפי שהיינו חושבים. רב מביא לימוד אחר, לומר ששילוח השעיר נעשה באמת לפני הכתרת האמורים. רב אמר מרקרא, זה לימוד שראינו גם לפני כמה דפים. כתוב, השעיר אשר עלה עליו הגורל לעזב יעמוד חי. עד מתי יהיה זקוק לעמוד חי? מתי השעיר המשתלח צריך לעמוד חי בעזרה, ולא להשתלח עדיין? עד שעת כפרה. מתי שעת כפרה? בזמן מתן דמים ותו לא. מתי שמזים נותנים את הדם של הפר ושעיר ותו לא, לא יותר מזה. אחרי מתן דמים, אז אפשר, אין צורך שעמוד עוד חי, משתלחים, משליחים אותו. אם ככה, בעצם זמן שילוח השעיר הוא אחרי מתן הדמים, ולפני כמובן הכתרת האמורים שמגיע אחר כך. אומרת הגמרא, אתי משלח מצאו בשוק לכהן גדול, אומר לו, אישי כהן גדול, עשינו שליחותך. אם אחרי זה, נניח, למחרת יום הכיפורים, בא, פוגש המשלח את הכהן הגדול, המשלח את השעיר המשתלח, המי ששילח, אז הוא פוגש את הכהן הגדול, אומר לו, אנחנו עשינו השליחות שלך. פקעת אותנו, עשינו את השליחות. אבל אם מצאו בביתו, אם פגש את הכהן הגדול בביתו, אומר לו, מחיי חיים עשינו שליחותו. או מחיי חיים זה כמובן כינוי להשם, שנותן חיים לכל חי, עשינו שליחות של השם. עכשיו באמת, בשני המקרים זה מדובר על שליחות של השם. מי שמשלח את השעיר לעזאזל, עשה שליחות של השם. למה הוא אומר, כשהוא מוצא אותו בשוק, עשינו שליחותך, לכבד אותו. ופה מביאים עוד דברים, פה בדרך אגב מחיי חיים, אז מביאים עוד כינויים. אמר רבא, כי מפטר רבנן מהדדה בפומפדיטה, שחכמים בפומפדיטה היו מפטרים זה מזה. אמרי אחי, מחיי חיים ייתן לך חיים ארוכים וטובים ומתוקנים, היו אומרים בשם השם, היו נוטלים רשות לצאת זה מזה ומברכים אותו. עוד, מכיוון שלמדנו חיים מתוקנים, הגמרא מביאה פה את הלך לפני השם בארצות החיים. דרשה מתהילים, מה זה ארצות החיים? מה בדיוק דוד התכוון בתפילה הזאת? אמר רב יהודה, זה מקום שווקים. דוד היה צריך לנוע ולנוד הרבה ולברוח מאויביו, היה מתפלל שיזדמן להיות במקום של שווקים, מקום שיש שם קניות, מקום שיכול להתפרנס בקלות וכדומה. עוד למדנו במשנה, כאורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך, זה קשור למחיי חיים. וכי יש שנים של חיים ושנים שאינם של חיים? מה כתוב שנות חיים? שנים, פירוש שנים של חיים. אמר בלעזר, אלו שנותיו של אדם מתהפכות עליו, מרעה לטובה, לפעמים אדם יש לו צרות, הוא עני, ואחרי זה נהיה עשיר, או אחרי זה הוא נגאל מצרותיו. אז זה שנים של אדם מתהפכות עליו, מרעה לטובה. זה כאילו הוא קיבל את החיים שלו בחזרה, כאילו הוא התחיה. זה נקרא שנות חיים. עוד דורשים פסוק במשלי, עליכם אישים אקרא, למה אישים ולא אנשים? שזה הצורה הרגילה לריבוי של איש. אמר רבי רכיה, אלו תלמידי חכמים שדומים לנשים ועושים גבורה כאנשים. מצד אחד דומים לנשים, הם יותר נוחים, ענוותנים וכו', אבל הם עושים גבורה, עושים מעשה גבורה כאנשים, פועלים בגבורה. כלומר, גם מידות טובות וגם בגבורה. אמר רבי ברכיה, רוצה לנסח יין על גבי המזבח, ימלא גרונם של תמני חמים יין, מי שרוצה לזכות, כאילו יקריב נסחים להשם על גבי המזבח, אז שבעצם יפרנס תמני חמים, יספק את הצרכים שלהם, שנאמר, עליכם אישים אקרא. תמני חמים נקראים אישים, לשון קורבן אישה, אישים, אנשים אישה, זה הכוונה, כאילו הוא ניסח יין על גבי המזבח. ואמר רבי ברכיה, אם הוא רואה אדם שתורה פוסקת מזרעו, כלומר הילדים שלו, הנכדים שלו, מפסיקים ללמוד תורה, עוזבים את התורה, יישא בת תלמיד חכם. כלומר, בנוסף, לאשתו הראשונה, יישא עוד בת תלמיד חכם. והבנים שתלד לו מאישה זו בעצם יחזיקו בדרך התורה, שנאמר, אם יזקין בארץ, שורשו באפר ימות גזעו. אם העצו של אדם יבש זרעו מן התורה, אז מריח מים יפריח ועשה קציר כמו נטע. עד מריח מים, ריח מים זה כמה בני תורה, התורה נמשלה למים, אז יפריח עצו של האדם זרעו כמו נטייה חדשה. עוד למדנו, ויום טוב היה עושה לאוהביו בשעה שיוצא בשלום מן הקודש, תנו רבנן מעשה בכהן גדול אחד שיצא מבית המקדש, אחרי שסיים את עבודת יום הכיפורים, ועבור אז לכולי אלמא בתרי, כולם היו הולכים אחריו לכבד אותו. כמי דחזיונו לשמעיה ואבטליון, אחרי הקהל שהיה שם מתקהל סביבו, ראה את שמעיה ואבטליון, שהם היו גדולי הדור, שבקו לדידי, ואז לבת השמעיה ואבטליון, עזבו אותו והלכו אחרי שמעיה ואבטליון, כדי לכבד אותם. לסוף, עתו שמעיה ואבטליון לפטורים מנגד הכהן הגדול. אחרי זה, השמעיה ואבטליון רצו להיפרד מהכהן הגדול, בעצם רצו לכבד אותו. אמר להם, הכהן הגדול רצה לבזות אותם, כי הוא הצטער, הוא נעלב מזה שלא כיבדו אותו מספיק. אז אמר, ייתו בני העמים לשלום, הוא אמר, יבואו בני האומות לשלום, כלומר, בברכתו הוא כינה אותם בני האומות, הוא הזכיר להם שהם בני גרים, רוצה לבזות אותם. אז אמרו לו, שמעיה ואבטליון, ייתו בני העמים לשלום, אכן ראויים שיבואו לשלום בני האומות, כמו אנחנו, אכן ראויים לשלום, דאבינו דאהרון, כי אנחנו עושים מעשה של אהרון, אנחנו עודפים שלום, ולא ייתי באהרון לשלום, ולא יבואו בני אהרון לשלום, שזה אתה בעצם הכהן הגדול, שאתה מזרע ישראל, זה לא אביל עובדה דארון, שאתה לא עושה מעשה אהרון, אתה פגעת בנו ולא עושה שלום. הגענו למשנה הבאה בעין א' עמוד ב', עכשיו יש פה על בגדי הכהונה של כהן גדול וכהן אדיוט. כהן גדול משמש בשמונה כלים, שמונה בגדים, והאדיוט בארבעה. המשנה מפרטת, כהן אדיוט הוא משמש בארבעה בגדים, פה שמענו כותונת, מין חלוק כזה, מכנסיים ומצנפת, זה כובע, ואבנת חגורה. מוסיף עליו כהן גדול, חוץ מארבעה בגדים אלו, עוד ארבעה בגדים, חושן, אפוד, זה מין סינר כזה, מעיל וציץ של המצח. באלו נשאלים באורים ותומים, רק כאשר הכהן הגדול לובש את כל שמונת הבגדים, אז נשאלים על ידו באורים ותומים. מי שואל באורים ותומים? אין נשאלים אלא למלך ולאב בית דין, או למי שהציבור צריך לו, כלומר זה משהו ציבורי, או המלך יכול, או אב בית דין, שהוא אב בית דין הגדול של 71 דיינים, או למישהו שהציבור צריך בו, נניח כהן המשיח וכו', שמוצא את העם למלחמה. תנו רבנן, דברים שנאמר בהן, שש חותן כפול שישה, מושזר שמונה. הברייתא עכשיו בעצם באה להסביר על שזירת חוטי בגדי הכהונה ושאר הריגים שהיו במשכן. אז דברים שנאמר בהם שש, שש זה פשטן, כל חוט של פשטן שבו עשוי בעצם משישה חוטים דקים ששזורים יחד לחוט אחד. אם זה מושזר, שזור, ולא שש מושזר, אז זה חוטים כפולים שמונה. חוטי כל אחד מהמינים האלה בעצם שזורים משמונה חוטים דקים. מעיל זה 12, פרוכת זה 24, חושן ואפוד הם עשויים מחוטים כפולים 28. זה סוף הברייתא. הגמרא עכשיו מקשה על הברייתא, מסבירה את הברייתא. חותן כפול שישה, מנהל המפה, אנחנו יודעים שאכן חותן כפול שישה בשש, בפשטן, דמרקה כתוב, ויעשו את הקטונת שש, כתוב שש מעשה הורג וכו', ואת המצנפת שש, ואת פערי המקבעות שש, ובנכסי הבד שש, מושזר. חמישה קראיתי, והרי לא צריך לכתוב כל פעם שש, 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 היה אפשר לכתוב, ויעשו את הקטונת למצנפת, פערי המקבעות וכו', למה כל פעם שש? זה בא למה אותנו משהו. חד לגופי, אז ככה, זה פשטן בא למה אותנו את העצם הדין. דקיתן לניו, נהבו. כלומר שהבגדים האלה יהיו עשויים מפשטן. חד שהוא חוטן כפול שישה, שש זה בא למה אותנו, כאילו זה בא לדרוש על מספר שש, זה גם פשטן, אבל זה גם שש, מספר שש. אז בא למה אותנו אכן ששחוטי הבגדים יהיו כפולים שישה. מכאן אנחנו יודעים בעצם שכמובן שכתוב שש, הכוונה כפול שישה. וחד, אז ככה בא למה אותנו שיהיו שזורים, בעצם זה שהחוטים יהיו שזורים יחד לחוט אחד. וחד לשאר בגדים שלא נאמר בין שש, גם הם צריכים שחוטיהם יהיו כפולים שישה ושזורים. וחד לעכב, אחד זה לעכב, להגיד לא רק לכתחילה, אלא גם בדיעבד זה מעכב. עוד הגמרא שואל, מאיפה אנחנו יודעים בכלל ששש זה פשטן? מה משמע דהי שש קיטנאו? אמר רבי יוסי בר חנינא דאמר כך, כתוב ואת מכנסי הבד שש מושזר, כלומר מכנסי הכהנים עשויים שש שהם
בד. בד זה דבר העולה מן הקרקע, בד בד. משמע שהם עשויים מחומר כזה שעולה מהקרקע, קנה קנה, בד בד. כל אחד לבדו. הם עשויים מצמח שאינו גזע אמצעי שממנו יוצאים ענפים. אלא ומי הוא יוצא מהקרקע, קנה קנה לבדו. וזה בעצם צמח הפשטה, שזה פשטה. אומרת, מה, אמא אמרה, אולי נאמר שזה צמר, גם הוא גדל בעצם בד בד, כל נימה יוצאת בפני עצמה מהאור של הכבש. אומרת, מה, אמרה, יפצלו ממפצלה, הצמר מתפצל ונחלק. נימי הצמר נחלקים באופן טבעי, כשעוד על הבהמה. אבל בד בד, אבל הקנים של צמח הפשטה זה לא כך. אומרת, מה, לא, כדנן יפצלו מצל, גם פשטן מתפצל, מתי הוא מתפצל? כשמקים אותו הוא מתפצל. זה מה שאומרת, מה, הקיטנה, אגב, לקוט המפצל, כשהוא נחלק, על ידי כשמקים אותו, אז הוא נחלק, אבל באופן טבעי הוא לא נחלק. אבל רבין אמר מאחר, מאיפה אנחנו ששש זה פשטן? מקור אחר. מיחזקאל, כתוב בעניין בגדי הכהונה, פערי פשטים יהיו על ראשם, ומכסי פשטים יהיו על מותניהם. בתורה כתוב את פערי המקבעות שש וכו' וכו'. אם המקבעות בעצם, מקבעות הכהנים מכסים מעשורים שש, ביחזקאל כתוב שמעשורים פשטן, כנראה שש זה פשטן. אמר לברא של רבין, עמי כמה יעתי יחזקאל מנמרה, אם אתה רוצה ללמוד מיחזקאל, מה היה לפני יחזקאל? לפני יחזקאל לא ידעו ששש הפשטן? אומרת, מה, זה כבר למד במקום אחר? ולטעמך, עד אמר רב חיסדא, מה שאמר רב חיסדא, דבר זה, מה זה דבר זה? שנינו שכהן ערל, שהוא לא נימול מאיזו סיבה שהיא, פסול עבודה במקדש. מאיפה למדנו את זה? מתורת משה רבנו לא למדנו. כלומר, אין איזה פסול בתורה שמלמד אותנו את זה. מדברי יחזקאל מבוזי למדנו. כתוב, כל בן נחר, ערל לב, ערל בשר, לא יבוא למקדשי. זה המקור לכך שכהן ערל, פסול לעבוד. לפי שיטתך שלומדים משהו מיחזקאל, מכאן לדעתי יחזקאל מה נאמר, לפני יחזקאל מי אמר אותו, אלא גמר גמירה, באמת זה מסורת בכלל. יש מסורת שכהן ערל פסול מעבודה, ויש גם מסורת ששש זה פשטן, אותו דבר. ואתה יחזקאל והסמך הקרא, בא יחזקאל והסמיך את המסורת הזה על הפסוק, ביחזקאל, כי לא מצאנו בתורת משה רבנו. גם אותו דבר כאן, הכנה מגמר הגמירה לה, ואתה יחזקאל והסמך הקרא. עוד למדנו שמושזר זה חוטים כפולים שמונה, מנהל המפה לומדים את זה, דכתיב, ועשו על שולי המעיל רימוני תחלת והרגמן ותולעת שני מושזר. זה הרימוני המעיל, מכאן לומדים. ויאליף, מושזר מושזר מפרוכת, לומדים גזרה שווה מדברים אחרים שכתוב עליהם מושזר. מושזר כתוב בפרוכת. ומה כתוב? מה לעלן בפרוכת 24, אף כאן 24, מה הכוונה? הפרוכת עשויה מארבעה מינים, מכל מין שזורים חוץ כפול שישה. אז זה 24. גם כאן ברימוני המעיל 24. הרימון עשורים משלושה מינים שונים, עד שיש 24 לחלק לשלושה, אבל כל אחד ואחד תמנה. כל אחד מהם בעצם עשוי משלושת המינים, הם שזורים חוט כפול שמונה, כמו שאמרנו, שלא לפני כן שכפול שישה. אומרת, מה, בסדר, הבנו, לומדים מפרוכת, מה שכתוב מושזר, רימוני המעיל מהפרוכת. אפשר גם ללמוד מאפוד, ונאלף מחושן ואפוד, גם שם כתוב מושזר, ושם זה 28, לא 24, מעלן 28, אף כאן 28. אז זאת אומרת, כמו דנים דבר שלא נאמר בו זהב, מדבר שלא נאמר בו זהב. הרימונים אין בהם חוטי זהב, דנים מדבר מהפרוכת שאין בהם חוטי זהב. להפוקי חושן ואיפות שיש להם נאמר בהם זהב, יש להם חוטי זהב בעצם, שזה משהו אחר. אומרת, עד רבה, דנים בגד מבגד, עדיף לדון בגד מבגד, כלומר, עדיף ללמוד מהרימונים, כלומר, מהחושן ואיפות, שהם בגדים גם כן, ולא פרוכת, פרוכת זה אוהל, זה לא בגד, הפוקי פרוכת, תאוהלו. טוב, אומרת לך בסדר, אז לומדים את הרימוני המעיל בעצם מאבנט, אלא מדנים מאבנט. אבנט הוא גם עשוי בעצם מחוטים הכפולים 24, והוא נעשה משלושה מיני צמא ופשטן, ומילא בעצם מכל מין שעוזרים חוט כפול שישה, ושוב חוזרים את ארבעת החוטים הכפולים, שישה יחד, לחוט אחד שהוא כפול 24. עכשיו, פה יש דבר שמסתבר לדרוש את זה. מדוע? כי פה דנים בגד, ודבר שלא נאמר בו זהב, מבגד דבר שלא נאמר בו זהב, גם רימוני המעיל, וגם האבנט, דבר שנאמר בו בגד, וגם דבר שנאמר בו שאין בו זהב. אבל אין דנים דבר שאין בו זהב, הרימונים דבר שיש בו זהב, החושן והאיפות. אז אם ככה בעצם לומדים מהאבנט, אמנם האבנט זה 24 וזה מתחלק ל-24 מתחלק ל-4, בעצם 6 כל אחד, אצלנו לומדים אותו דבר, גזרה שווה ל-24 ומתחלק רק ל-3, ולכן זה 8, וככה למדנו על מושזר. דרך אגב, גם המביאה עוד סיבות למה אי אפשר באמת היה ללמוד מחושן ואיפות. רב מרי אמר, תעשינו אותי, לעניין חושן כתוב תעשינו. תעשינו לזה ולא לאחר משמע שהחושן בלבד הוא שיש לעשותו כמעשה איפות. אבל דברים אחרים לא עושים כמעשה איפות. ורבשי אמר, ועשית טיב. אצל הרימונים כתוב, ועשית. עשית על שולב, רימוני תחלת ארגמן, תולעת שני וכו'. לשון ועשית זה אומר שיהיו כל העשיות שוות. כל החוטי, שיהיו חוטי כל שלושת המינים שברימונים עשויים בצורה שווה, שזורים מאותו מספר החוטים. עכשיו, איך נעשה את זה? איך היא נעביד?
אם זה 24, זה ברור, כמו שאמרנו, אין בעיה. 24 לחלק ל-8 זה 3. כמו שאמרנו, אפשר בשלושת המינים לעשות כל חוט, כל חוט 8. אבל אם זה 28, זה לא מתחלק בשווה. ואיך היא נביא? נביא תלתה דה 10, אם נעשה 3 חוטים כפולי 10, אבל תלתה, זה בעצם 30 חוטים סך הכל, לא 28. נביא תראי דה 9, 9 ו-1, 10, נעשה 2 חוטים כפול 9 ו-1 כפול 10, אמרנו, זה לעשות שוות, המרכב, עשית שיהיו עשיות שוות, מכיוון שבעצם 28 בכלל לא מתחלק בשווה, אז זה עוד סיבה למה אי אפשר ללמוד מהחושן והעיפות. הגענו לסוף דף עין א' עמוד ב', בעזרת השם נראה את ההמשך, פעם הבאה, חזק וברוך.